שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
האיש והאגדה.
בעיקר אגדה.
כן.
יותר מאיש.
בהחלט. זה כמו הסרט הוא עם וויל סמית, שבו אתה יודע, הוא אגדה, גברים בשחור?
כן.
פרוע למערב.
לא, 6 degrees of separation.
בלתי הפיך.
שים לב איך הבדיחה הזאת מתה ברגע שהיא התחילה.
טוב, מה שקורה פה,
מה הולך פה?
מה שקורה פה זה שבכל שבוע אני ואביעד נפגשים ומספרים שורה של בדיחות גרועות שמבוססות על עובדות לא נכונות, מה שהפכתם ללא עובדות, ובין לבין אנחנו מקליטים פודקאסט לקולנוע שקוראים לו שורה שנייה באמצע, שבו אנחנו בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו מדסקסים אותם כל אחד בנפרד ושניהם גם יחד.
מה שאתה צוחק על זה שאני עושה תנועות ידיים, כי אני עושה את התנועות שאתה עושה כרגע.
אתה מחכה אותי, כן, אתה כמו טרמינטור.
כן, אבל רק בסרט הראשון.
אביעד, איפה אפשר למצוא פרקים קודמים של שורה שנייה באמצע, למקרה שהם נהנים מהפרק הזה?
הו הו הו. הו. איפה אפשר? אפשר למצוא אותנו, נגיד, אתם יכולים לחפש אותנו בפייסבוק. יש לנו עמוד שנקרא שורה שנייה באמצע, שם בכל, בדרך היום חמישי עולה פרק. האמת שאנחנו די עקבים בקטע הזה, היו רק איזה פעמיים שהיה עיכוב קל. ועם 130 פרקים זה די טוב. זה רקורד יפה מאוד. אז תגידו לנו תודה. חוץ מזה, יש לנו את העמוד ב-iCast, שבו למעשה הפרק הזה כרגע נמצא. חפשו שורה שנייה באמצע, אנחנו נמצאים ב-iTunes, חפשו את המילה סרטים, תעברו לעברית, חפשו את המילה סרטים, אנחנו שם איפשהו, לא בדקתי. ויש לנו גם בלוגים עם עוד דבר כזה קיים.
כן, אני כותב באלילון, שנמצא באלילון.net.
כן, או בפייסבוק.
או בפייסבוק.
.net. אני כותב בלוג שנקרא בשביל הזהב, שבו אני גם מעלה את הפרקים האלה, אתם יכולים לחפש אותו בגוגל, או למצוא אותו בפייסבוק.
כן.
שים לב להפרדה בין לחפש לבין למצוא.
לפני שנגיע לסרט הראשון של השבוע, אביעד, האזהרה הקבועה שלנו?
יש ספוילרים, אל תדאגו. אנחנו נכנסים בהם עם אימא של הסרטים האלה, בצורה נחמדה ובהסכמה, אבל יהיו ספוילרים לשני הסרטים שנדבר עליהם, נשתדל שלא יהיו סרטים אחרים, בהנחה שהאוטקס לא נכנסים.
אני מקווה שהם לא ייכנסו. טוב, נעבור לסרט הראשון להשבוע. אנחנו הולכים לדבר על
מייקל, how are you?
I found something really interesting.
The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail.
The housing market is rock solid.
It's a time bomb.
So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan.
Dr. Mike Burry, yes he does.
You know what? I'm pissed off. American people are getting screwed by the big banks.
And I am getting madder and madder.
It's unbelievable.
Then this guy walks into my office and says,
there's some shady stuff going down.
All the banks were having a big old party. A few outsiders saw when no one else could.
The whole world economy might collapse.
I'm sure the world's banks have more incentives than greed.
You're wrong.
זה היה בתוך הטריילר למכונת הכסף, הידוע באנגלית בשם The Money Machine, לא, סליחה, The Big Short.
כן, הקטן הגדול. אתה שמח שלא תרגמו את זה ישירות?
לא, לא, השם של הספר הוא מכונת הכסף.
גם טוב.
סרטו של אדם מקיי, שמבוסס על תסריט שכתבו אדם מקיי וצ'רלס רנדולף, שמצדו מבוסס על הספר The Big Short של אחד מייקל לואיס.
זה יותר סרט של מייקל לואיס שאדם מקיי ביים.
כן, זה סרט של הדוגמן הנודע להלבש התחתונה מייקל לואיס.
שהוא במקרה גם מבין בכלכלה.
כן. בכל אופן הספרו של מייקל לואיס שמבוסס מצדו על העובדה ששוק הבתים האמריקאי התרסק וגרר איתו את הכלכלה העולמית לתאומי תחתיות או תחתיות התאום?
לא, לא עד כדי ככה.
ב-2008.
לא עד כדי ככה.
האפוקליפסה של הקפיטליזם.
הרבה אנשים יצאו מזה דווקא בסדר, בזכות הקפיטליזם, תכלס, כי לא ניכנס לזה עכשיו.
ובסרט משחקים ברד פיט, ג'רמי ריינר.
ג'רמי ריינר.
לא יודע למה אמרתי את זה.
התחלת עם מישהו שהוא בתפקיד ממש קטן, ואז מישהו שלא נמצא בכלל בסרט.
לא, ג'רמי סטרונג ובלי מישהו אחר, סליחה. בסרט משחקים סטיב קרל, ריין גוזלינג, ברד פיט, ג'ון מונגרו וקריסטיאן בייל בתפקיד מישהו שנראה די דומה לקריסטיאן בייל בחיים האמיתיים.
אבל פחות 20 קילו.
לא,
קריסטיאן בייל.
לא, בשבילו זה כלום, כאילו. הוא הוריד רק 20 קילו ממסת שרירים של הסרט הזה. הוא לא העלה, אתה יודע, 40 קילו מסת שרירים, הוא לא גידל קרס, הוא לא התקרב למוות בצורה מסוכנת, הוא לא רצח מישהו אחר ולבש את האור שלו כדי להיות יותר דומה לו.
אני לא בטוח. ויכול להיות, הוא... אנחנו צוחקים הרבה על ההכנות שקריסטיאן בייל עושה לכל תפקיד. זה מהתפקידים שהוא הוריד משקל לקראתם. וגם מליסה לו ומריסה תומי משתתפות, אבל אם מצמסת אז אתה לא יודע מזה. טוב שלי יקרו אותם.
שאני אגיד על מה הסרט?
שתי שחקניות זוכות אוסקר, זה מה שהן עושות בחיים.
שאני אגיד על מה הסרט? שאתה אגיד על מה הסרט?
לך זה.
ובכן, השנה היא 2005, השנה העתיקה הזאת.
דינוזאורים שולטים בעולם.
פייסבוק עוד לא היה קיים.
יולוס קיסר מפתה את קליאופטרה.
מייספייס שולט בזירה הציבורית האינטרנטית.
כן.
בכל אופן, מנהל, איך קוראים לזה? קרן גידור בעברית, נכון? כן, מנהל קרן הגידור.
כן, גידור זה המונח המדויק.
כן, מייקל ברי, מגלה, אחרי שהוא בואה במסכי מחשב מספיק זמן ומתחיל לראות אותם, אתה יודע, כמו שהאנשים האלה במטריקס בספינות רואים מספרים, זה הופך אותו לדברים אמיתיים.
כן.
הוא מגלה פתאום ברגע של אוריקה ש... כל שוק הדיור האמריקאי מבוסס על ספקולציות חרה, והולך להתמוטט ולגרור איתו פחות יותר את כל העולם הכלכלי למטה.
של מי שלא הקשיב, השנה היא 2005.
כן.
זה לפני המשבר.
כן. ובתור בן אדם אחראי שמגלה כרגע שהעולם שמקיף אותו עומד להתמוטט, הוא מחליט להרוויח מכל העסק הרבה הרבה כסף. הוא לוקח את כל הכספים של כל החברות שהוא מייצג, ומשקיע אותם במה שנקרא שורט, שזה אימור נגד.
יותר דיוק, הוא קונה בעצמו.
כן. מה שזה אומר שהוא מאמר ששוק הדיור האמריקאי ייפול וייכשל. שזה כמו שכל מי שדורך להיפגש איתו אומר לו משהו שלא קורה. דיור זה חזק, דיור זה לנצח, נדלן לא מפסיד.
תכלס, הסיבה שהוא מצליח לקנות כל כך הרבה זה כי אף אחד לא מאמין שזה יקרה, אז אומרים, בטח, כך, מה אני צריך את זה? רוצה גם דירה על הדרך?
כן.
יש לי שבע.
באותו זמן, מנהל החשבונות העצמני מרק באום, סטיב קרל, מחליט לשתף פעולה עם הבנקאי ג'רד ונט, ריין גוסלינג, שלא מוריד חולצה בסרט הזה מסיבה כלשהי.
לא, אבל צמת השיער.
כן. הם מחליטים לשתף פעולה אחרי שגם הם מגלים, הפלא ופלא, שהשוק הולך להתמוטט. גוסלינג, ונט כי הוא רוצה להרוויח המון המון כסף, ובאום כי הוא... כל כך שונא את הקפיטליסטים המסריחים האלה, למרות שהוא אחד מהם בעצמו, שהוא רוצה להראות להם, הוא רוצה לראות את השוק מתמוטט.
וגם משהו עם התמוטטות עצבים, לא יותר מדי מדברים על זה.
כן, זה משהו קרה לאח שלו, והוא רוצה למכור.
היה איזה עניין.
כן. ובאותו זמן,
בקצה אחר של הרחוב.
זה כמו הסרט הוא ונטג' פוינט, רק לא עוד כדי כך גרוע.
זה כמו בבל.
תודה לאל שזה כמו בבל. בבל, הסרט של מנודן דלק הכי חשוב, שאם אתה מחזיק רובה, אתה עשוי בטעות לפגוע במישהי שעוברת באוטובוס.
זה שיעור... די נכון, תכלס.
כן, זה שיעור שכולנו צריכים ללמוד. בכל אופן,
אני באותו זמן... אני הפסקתי להחזיק רובים מאז.
שני משקיעים צעירים בשם צ'רלי גלר וג'יימי שייפלי, זה שני השמות שלהם, זה לא כאילו בחור אחד שקוראים לו צ'רלי גלר וג'יימי שייפלי.
זה היה מאוד מוזר אם היה לו בחיבור באמצע שם.
גם כן מבינים שמשהו רע הולך לקרוא אחרי שהם קוראים האמת את המאמר שכתב קריסטיאן בייל באיזה עיתון כלכלי.
קריסטיאן בייל עצמו, לא האמת שלו.
כן, והם פונים למנטור הכלכלי שלהם, בן ריקט, שאותו משחק ברד פיט בתפקיד רוברט רדפורד בתפקיד ברד פיט.
שגם הוא שונא את הבנקאים ואת הקפיטליזם.
הוא הגיע מתוך הסרט אויב המדינה, ומשום הוא משחק בוול סטריט מסיבה כלשהי.
הקטע שהוא מנטור שלהם והוא עוזר להם בעצם לנצל את המצב, אבל הוא שונא את זה שהוא עושה את זה.
לא, זה הדמות של סטיב קרל, אתה מבלבל.
לא, גם הוא. הוא גם שונא את זה.
ספיאד, אי אפשר שיש דמויות עם אותו מניע.
בכל אופן, משהו שחשוב לציין, כל הדמויות האלה מוססות האנשים האמיתיים.
רק מייקל ברי הוא מקבל את השם האמיתי שלו.
כן, השאר שינו את שם המשפחה. כסיבות. משפטיות בעיקר כנראה.
כן. ובכל אופן, כולם מתחילים לקנות את המניות שורט האלה, בתקווה להרוויח, בזמן שכל העולם צועק עליהם, אני לא יודע מה אתם עושים, אתם סתם מזיזים את הכסף, כלום לא יקרה, וכל הזמן ברקע הקהל כזה, אוי אלוהים, זה הולך לקרות, ואז זה קורה.
כעבור שלוש שנים.
כן.
כי כלכלה לא קורסת ביום אחד.
עכשיו, זה אולי נשמע לכם, ייתכן בהחלט, כמו עלילה של סרט אחר, שאנחנו פה בשורה שנייה באמצע די אוהבים של במה שאנחנו די אוהבים. זה אולי מאזכר במידה רבה סרט על התמוטטות כלכלית.
כן, שלא יצא לנו לדבר עליו כי הוא יצא איזה
לא, כן, אבל ציינו שאנחנו אוהבים כן. אותו כמה פעמים. אחרי. אנחנו מדברים על הסרט התמוטטות.
שבמקרה גם יצא לראות אותו בטלוויזיה שוב השבוע. אז אני מרוצה.
עכשיו, אתם עושים לחשוב שסרט באמת על מונחי כלכלה. היה,
שני סרטים שעוסקים באותו אירוע אמיתי מזכירים אחד השני.
כן.
מה הסיכוי?
זה העניין, הם בכלל לא מזכירים אחד השני. אתם עשויים לחשוב מהתיאור שמזכירים אחד השני, אתם עשויים לחשוב שדה ביג שורט הוא דרמה קשה ומחושבת שנותנת לנושא רצינית מנוע כבוד שלו, זה קומדיה, זה סרט של אדם מקיי.
סוג של קומדיה, לא מצאתי אותו מאוד מצחיק.
אוקיי, יודע מה?
הוא כליל.
אני אתאר את זה ככה ואני אציין כבר מראש, אני אהבתי את הסרט, אתה... אני אציין מראש.
ככה.
לא כל כך אהבתי את הסרט.
לא, תלוי, יש חלקים שאהבתי, יש חלקים שלא.
דה ביג שורט זה מה היה קורה עם... איך אני אגיד את זה?
מי עשה את בולינג פור קולומביין? מייקל מור.
אם מייקל מור היה מביים סרט עלילתי, במקום לביים סרטים
תיודים, זה יפים. היה יוצא לו קנדיאן בייקון, כי הוא כבר עשה את זה.
כן, בדיוק. עברו 20 שנה מאז בערך.
אני מדחיק.
אז אם הוא היה מביים משהו כזה, זה כנראה התוצאה שהייתה דומה. יש בזה בערך את אותה עדינות מחשבתית ועומק... אינטלקטואלי, אבל מצד שני יש בזה המון המון עצבים על איך שהמערכת עובדת.
או שבאופן קצת מפתיע, בייקון קנדי הרבה יותר מופרע בהומור שלו.
כן, ומוכנות להוציא אותם בצורה של הומור מופרע.
כן.
עכשיו כאמור, ביימנו,
ביחד.
כן, דיברנו בעבר על סרט של אדם מקיי, הוא ביים את אנקורמן 2, נכון?
כן, ועוד כמה סרטים של וויל פרל.
לא, כן, אבל סרט שדיברנו עליו.
כן.
דיברנו רק על אנקורמן 2. הסרט שהופץ בארץ בלי שמישהו יגיד, הציין את העובדה שמספר 2 בסדרה.
כן, עד כדי כך שהשם שלו היה שונה מהשם העברי שנתנו לסרט הראשון.
זה הוא כאילו, הוא מישהו שהוא בחירה מאוד מוזרה לביים סרט שעוסק בנושא כזה.
אני מניח ש...
זה בחירה יותר מוזרה להיות מועמד מוביל לזכייה באוסקר, אבל כרגע הוא נראה מועמד די מוביל לזכייה באוסקר כלשהו, או על הסרט או על הביבוי.
התסריט לדעתי הוא ייקח די בטוח, אבל דברים אחרים עדיין אי אפשר לומר, אנחנו נגיע לזה מתישהו בעתיד.
אוקיי, אז כשאמרתי שזה כמו סרט של מייקל מור, התכוונתי לזה, מייקל מור מאוד רוצה ללמד אותך משהו בכל אחד מהסרטים הקוט אנקוט תיעודיים שלו, אבל לא כל כך חשוב לו שתלמד, אתה יודע, להבין את הנושא לעומק, הוא פשוט רוצה להציג לך את הצד שלו לסיפור.
חשוב לו שאתה, בסופו של דבר, תאמץ את הדעה שלו.
כן, בדיוק. והסרט הזה הוא בערך אותו דבר, הוא, יש לו נקודת מבט על איך שהדברים עבדו, והוא מציג אותה בקצב של מכונת ירייה, באותה כמות של זעם כמו נועם חומסקי שנתקל בפעם הראשונה בחייו בקפיטליזם.
נגיד זה ככה, אחד מהדברים הראשונים שהסרט מלמד אותנו זה למה שוק המשכנתאות קרס, בגלל כלכלן אחד משנות ה-70 שעלה על איזה טריק, אני לא יכול אפילו לומר את השם של את המונחים הטכניים כי אני בטוח אתבלבל, אבל בעיקרון כלכלן עלה על האפשרות לתת לאנשים משכנתאות שלא שוות כלום תמורת כסף, ושיסתדרו לבד. זאת אומרת, על ההתחלה הסרט כבר מבהיר לנו, מישהו פה רימה את הציבור, ולקח 30 שנה עד שעלו על זה. כי זה עבד כל כך טוב עבור האנשים שמרוויחים מזה כסף.
אני חושב, דיברנו לפני שני פרקים זה על ספוטלייט?
שלושה
פרקים, סליחה.
כן. איך הזמן עובר כשמקליטים ברצף?
דיברנו על ספוטלייט, ואחד מהדברים שהיו תמה מרכזית שעלתה בספוטלייט, זה העובדה שאתה לא יכול לראות את הקצרים במערכת כשאתה בתוך המערכת.
כן.
כשאתה נמצא בתוך...
אתה צריך מישהו מבחוץ, כמו כן. שמנסחים.
ובאמת, כל הדמויות בסרט הזה שמתווכחות עם אנשים אחרים, תראו זה הולך ליפול, למרות שיש כל העובדות איתם, כאילו יכולים לראות במספרים, זה הולך ליפול, מקבלים תגובה של לא, זה לא הולך ליפול,
לא, עובדת.
אנחנו יודע, נמצאים
אנחנו
בתוך...
אנחנו הבנקאים, אנחנו כן. יודעים.
כן.
מייקל ברי כמו... הוא דוקטור מייקל ברי.
למרות שהוא דוקטור לרפואה
ולא בדיוק, לכלכלה. הוא לא למד כלכלה.
כן. וחשוב לציין, העובדה שיש לאיש הזה עין מזכוכית, שכמו שהוא אמר, גורמת לו לראות את המציאות אחרת, זה כזה מגע תסריטאי נכון.
כן, מודע מאוד.
זה כזה מגע תסריטאי נכון, שכל כך מפתיע שזה אמיתי לגמרי.
היה שגם מציינים יותר מפעם אחת שהוא אחד מהדברים שעושים אותו שונה מאנשים אחרים שמנהלים כל מיני קרנות ומתעסקים בבנקאות, זה שהוא לא טוב עם אנשים. הוא לא טוב בלנהל שיחה עם אנשים, הוא לא טוב בלהחמיא לאנשים, זה תמיד יוצא אצלו קצת עקום. ובאופן כללי, כל ההתנהגות שלו היא מאוד לא רשמית, הוא בא עם מכנסיים קצרים וסנדלים לעבודה. הוא מתופף כדי להירגע, דברים כאלה.
הוא מאזין למסטודון במשרד, אני אגב כן. מאשר לחלוטין, אם כי חבל לציין, התקליט הספציפי שהוא מקשיב לו, יצא שנה אחרי אירועי הסרט המדובר.
יש אנשים ששמים לב לזה, מה לעשות?
כן, מעריצי מסטודון. כן. אני מאוד אוהב מסטודון, אני מתחייב ואת הלהקה.
הייתי מצפה שדווקא על זה הם יעלו.
כן, אני בטוח שמייקל ברי אמיתי ראה את הסרט והוא כזה.
לא, לא, נו, יש סיכוי.
כאילו, הוא ראה
את זה. רגע, קראתי את התסריט, עברתי על כל, כן. אות בו, ואני רואה שרשמתם שיר של מסטודון שהוא יצא שנה אחרי, ובגלל זה הסרט הולך
להתפוצץ. רגע, אחד, מרגו רובי לא הייתה מעורבת באירועים שאלה, היא לא הייתה שחקנית מפורסמת.
אוקיי, okay, הנה משהו שלא okay, ציינו. כן. הסרט לא מבוים פשוט כסיפור שמוצג לנו בצורה פשוטה. Mm-hmm. מעבר לזה שיש הרבה מאוד קאטים שלפעמים גם רומזים לנו על דברים שקשורים בעקיפין, אבל לא קורים באותו
מקום. כשאתה אומר רומזים, אתה מתכוון, תופסים לנו בצווארון וצועקים לנו בפנים, היי, היי, שימו לב.
זו מטאפורה. אז מדי פעם מופיע מין סלב סוג בית וחצי.
סלינה גומז היא לא בית וחצי.
לא, אבל מי זה היה זה שלא ידע?
אנטוני בודוויין, השף המפורסם.
כן,
אני לא מבין בבישול ואפילו אני יודע מי זה אביעד.
הם לא ברד פיט. או ריין גוסלינג.
טוב, אתה רוצה שהם יעצרו את הסרט ושברד פיט יופיע.
זה היה יכול להיות מעניין, אבל לא, העניין שהסרט...
זה היה יכול להיות סרט של סודרברג.
הסרט מנסה להסביר לנו מונחים מסוימים על ידי זה שהוא פשוט מביא אנשים מפורסמים שידברו כביכול בגובה העיניים. אני לא כל כך אהבתי את הרעיון, אני אוהב את הרעיון, אני לא כך אוהב את הסיבה שעשו את זה, שזה קצת ככה להסתכל על הקהל מלמעלה.
אני אהבתי את זה כי, תקשיב, הם היו צריכים להעביר את האינפו דאמפ הזה כדי שהקהל יבין, אתה יודע, בערך מה שקורה, לפחות ברמה התיאורטית המאוד מאוד תיאורית של איך הדברים האלה עובדים, וכשהם הגיעו לשלב שבו הם הבינו שהדמויות הראשיות, הם כולם כלכלנים והם לא צריכים להסביר אחד לשני א', ב', ג', וזה היה... כל כך מאולץ, אפילו ברמה של, אוקיי, זה סרט שהוא מכוון יותר לקומדיה פרועה מאשר לדרמה רצינית, שאנשים האלה יעצרו ויסבירו אחד לשני.
אז במקום זה ורד שובר את הקיר הרביעי פעם בכמה זמן, כדי להביא מישהו שיסביר.
הם פשוט עוצרים לאינפודם, ואתה יודע, למה לא? זה כמו שמדריך הטרמפיסט בגלקסיה, הספר והסרט והרדיו היה עוצר מדי פעם, במקום שהדמויות יגידו אחד לשני. כידוע לך, אנחנו נמצאים בדרך לכוכב רגיליוס 7, לא, לא, הם פשוט עוצרים, ופתאום המדריך מדבר.
העניין שזה, בעיניי זה מיותר. זאת, אני מבין מהתגובות של האנשים שהם עושים משהו טוב או לא. אני לא באמת חייב להבין את כל המושגים, אני צריך להבין מה זה אומר.
השאלה היא לך, אתה הבנת כאילו, אתה הבנת מה הסרט אומר? לא מה הסרט אומר, אתה הבנת את ההסבר של הסרט לגבי למה המשבר הכלכלי התקיים?
לא, הבנתי בגדול. הבנתי בגדול כי... הוא כן, כן מציינים את זה. זה חלק מהרעיון של העלילה, שבאים ואומרים לאנשים מה הולך לקרות. ההופעות של הסלבריטיז שמסבירים לנו את המונחים הבסיסיים, בעיניי זה נשמע טוב על הנייר, אבל זה לא כל כך עבד בפועל, כי פשוט במקום האנשים שהם מגלמים כלכלנים ובנקאים שמדברים ביניהם בכל מיני מונחים מקצועיים, אחרי שהסרט בעצמו אמרנו שהם משתמשים המונחים האלה רק כדי לבלבל לאנשים אחרים, שיחשבו שהם יותר חכמים. מביא לי מישהו שלא קשור, שמדבר עליהם פחות או יותר אותו דבר. אומר לי בערך אותם דברים.
אני לא חושב שכלכלן מקצועי ישמש במונח חרה בתיאור של
איך סבריים עובד. אני לא בטוח שחלק כן.
לא לפני 2008.
אבל העניין הוא שאני לא צריך את זה. אני באמת... לא ביקשתי הסבר, זה לא שאני רואה סצנה ואני אומר, אוקיי, שנייה, עכשיו אני רוצה שתעצרו הכל ותסבירו לי על השלושה מונחים המקצועיים האלה, כי הדמויות לא עשו את זה בעצמן. אם לא הגיוני שהדמויות יעצרו כדי להסביר, אז אני לא צריך שמישהו אחר יעצרו כדי להסביר. זו התחושה שלי.
אני חושב שזה היה ספין דווקא די מבדר. העניין הוא שאני בא על זה מזווית שונה ממך.
ככלכלן מקצועי.
אני לא כלכלן מקצועי, אבל קראתי חצי מהספר בינתיים.
איזה חצי?
את החצי שבו...
ספוילר, בסוף הכלכלה התמוטטת.
את החצי שבו סלינה גומז מופיע, זה היה מאוד מפתיע.
אז זה יקרה עד הסוף.
כן. אז קראתי חצי מהספר, וקראתי מספיק בשנים שמיד אחרי המשבר עליו, כדי לדעת כאילו מה
קרה. אני קורא כל עמוד שני אגב.
אז הכרתי את הסיפור, ואתה יודע, אם אתה מבקש ממני באמת להסביר במספרים וזה מה קרה, אני לא יכול להגיד לך, אבל כבר לפני עשיתי יכולתי להגיד מה א', ב', ג', אז מבחינתי הדברים האלה היו פשוט עוד חלק מהקומדיה, ומה שמוזר לי זה שקראתי תגובות של אנשים שאמרו שהם לא הבינו כלום ממה שקרה גם אחרי הסרט, ואני אמרתי, הם לא יכלו לפשט את זה יותר, זה כמו...
הם יכלו, אבל אז הם היו צריכים דמויות אחרות לגמרי.
לא, ממש לא, זה כמו הסצנה בסימפסונס שבה עומר הולך לרופא וכזה... אתה צריך לעשות ניתוח מעקפים, והוא כזה, תפשט את זה יותר, אנחנו הולכים לחורר לך את הלב, אני כזה, תפשט את זה יותר, אנחנו הולכים לפתוח לך את בית החזה, ולא, לא, לא, דוקטור, תטמטם את זה עוד קצת, וכזה, אנחנו הולכים לעשות פיק, ולהוציא לך את הלב, וכזה, כאילו, כמה אפשר עוד?
אבל זה העניין, אני לא חושב ש... כאמור, אם היו מטמטמים את זה יותר, הסיפור היה צריך להיות על... שלושה אנשים שיושבים במספרה וקוראים עיתון כמו ב-Coming to America.
ארוחת הערב שלי עם ברי, כן.
או משהו כזה. כאילו, זה היה צריך להיות באמת אנשים שלא מהתחום שמדברים במונחים כאלה, ובהרבה סרטים מפריע לי שאנשים פשוט אומרים דברים שאמורים להיות כבר ידועים להם.
אבל הם לא.
זה קורה המון בסרטים שעוסקים נגיד בפוליטיקה, בצבא, בספורט. הם פשוט באים ומסבירים אחד לשני מונחים... פשוטים. עכשיו, פה הם לא עושים את זה.
אבל כידוע לך, אביעד שמיר, בסרט הזה אין כזו אקספוזיציה.
רגע, מה זה אקספוזיציה? תסביר לי את זה קודם כל. אל תדבר איתי במונחים מפוצצים.
ובכן, אקספוזיציה היא כשדברים מתפוצצים, בגלל זה בסרטים של מייקל ביי.
מהמילה אקספלוז'ן, כן.
בסרטים של מייקל ביי יש המון אקספוזיציה.
זה רק אקספוזיציה, אין סרט. אז, אוקיי, אז במקרה הזה, אני חושב שזה טוב שהדמויות עצמן לא עוצרות כדי להסביר. אבל אני גם לא צריך מישהו אחר שיעשה את זה, כי יותר חשוב לי לראות את ההשפעה של דברים. בגלל זה הזכרנו את התמוטטות, מרג'ין קול, כמו שהוא נקרא במקור.
The long shot.
למי שמחפש אותו.
כן, the short along.
כן, או לא. מרג'ין קול למי שמחפש אותו ולא מוצא לפי השם העברי. שם יש להם סצנה אחת שבה דמות אחת מבקשת הסבר קצת יותר פשוט, אבל מעבר לזה, הם באמת שלא עוצרים לרגע להסביר. אני פשוט מבין מה עובר עליהם.
כן, זה עוד הבדל גדול בין מרג'ין קול לבין The Big Short. מרג'ין קול הוא על האנשים המעורבים כאילו ועל ההשפעה הרגשית שלהם.
האשמים למעשה.
כן, על האנשים שמבינים אלוהים אדירים, כאילו זה עוד איך אנחנו הולכים להפיל את הכל וזהו. הוא לא מנסה להסביר לך מה קרה, הוא פשוט מנסה להראות לך את ההשפעה של מה שקרה... על שורה של דמויות.
כן, מכונת הכסף הוא האנשים שחוזים את זה ולא מקשיבים להם.
כן, עכשיו, מייקל לואיס כתב די הרבה ספרים, וזה השלישי מתוכם שעובד לסרט, אני מאמין, היה את...
הזדמנות שנייה ומאניבול.
הזדמנות שנייה ומאניבול.
הרבה יותר קל להאמין שזה הבנאדם שכתב את מאניבול, מאשר שהזדמנות שנייה קשור איכשהו למה שהוא כתב.
כן, הזדמנות שנייה, ספר די טוב, סרט איום ונוראי בכל צורה אפשרית. מאניבול, ספר מאוד טוב. סרט חביב, יחסית.
אני אהבתי את הסרט.
כן. הבעיה הגדולה של סרטים שמנסים לאבד ספרים שלו, זה שהוא לא מנסה להעמיד פנים שהוא כותב בידיון. כאילו, יש סיפורים בספרים שלו, אבל זה נון-פיקשן, שבדרך כלל...
הוא רואה מה קרה ומסביר. כן,
הוא בדרך כלל משתמש בסיפורים קטנים כדי לתאר משהו מבני, משהו מאוד מאוד גדול. וזה משהו שסרטים לא כל כך טובים בו. סרט... לא, אתה יודע, סרט עלילתי לא יכול לעצור ולתאר בעיה מבנית בחברה האמריקאית, הוא חייב להעביר לך את זה בתור, הנה הסיפור של הבחור הזה ומה שקרה לו. איפה שהזדמנות שנייה נחשב בו לחלוטין, מלבד, אתה יודע, המשחק, התסריט, הבימוי, הצילום, הקייטרינג וכל דבר אחר.
הבעיה עם הזדמנות שנייה שהוא יותר התמקד בדרמה מאשר בעובדות.
כן, הוא הפך דרמה, הוא הפך סיפור שעוסק בדרך שבו, אתה יודע, כל משחק הפוטבול השתנה פחות או יותר. בגלל שורה
לא
של דברים
מרגישים
קטנים.
את זה מהסרט.
כן, לסיפור מחמם לב על איך כן. אישה שחורה, אישה לבנה מצילה ילד שחור משפטות.
בניהול למאניבול, ששם הבנתי בדיוק כן. למה הדברים שהם עשו הם לא שגרתיים,
כן.
ולמה עושים את זה אחריהם.
כן, אז הסרט הזה לוקח את זה באמת לרמה, אני חושב, הכי מופשטת שאתה יכול לעשות, ועוד לשמוע את זה כסיפור עלילתי. השאלה היא, אם ברגע שאתה מגיע לכזאת רמה של הפשטה, של אתה יודע, הנה, אנחנו עושים כמה שיותר כדי להפוך את זה סיפור של דמויות לתיאור של בעיה, אתה יודע, לתיאור של מצב ורגע בכלכלה ובאומה האמריקאית, האם אתה בעצם מאבד כל זכות לא כל זכות, אתה יודע, אם אתה מאבד משהו ממה שהופך סרט עלילתי למשהו ששווה להשקיע בו, כי הדמויות האלה, עד כמה שהם, אתה יודע, באופן מפתיע קרובות לאנשים אמיתיים, אלא היו אנשים די קיצוניים, אתה יודע, צריך להיות בן אדם מיוחד, קוואט אנקוואט, כדי לראות מה שכולם מפספסים, עד כמה אתה מתנתק מהם, והופך, והם הופכים פחות יותר לייצוגים של משהו. כאילו, עד כמה מייקל ברי נהיה מבן אדם שיש לו, אתה יודע, שהוא רואה את העולם בצורה שונה, אלא פשוט איש הגשם, פחות או יותר.
מעבר איש הגשם, הוא מנסה להציג אותו בתור סוג של נביא. לא רק שהוא יודע מה יקרה, הוא גם יודע שאין טעם...
לא, סליחה, לא איש הגשם. כמנתי לסרט יותר איכותי, איש מקסחת הדשא של סטיון קינג.
או לא. או לא.
קריסטיאן בייל, הרימייק, 2017.
מה שמעניין שכשאתה ראית הסרט לפניי ואמרת שהדמויות שם הן מאוד... הזכירו לך את הזאב מוול סטריט בדברים שאומרות?
אני אמרתי, ממש לא, לא הרגשתי. אמרתי הגישה של הסרט, הגישה לי
הזאב מוול סטריט. אני ממש לא הרגשתי את זה. אני הרגשתי שהזאב מוול סטריט הוא סיפור מוסר, וזה לעומת זאת סיפור יותר של פשוט תראו מה קורה תראו מה קורה כשאתם חושבים מחוצה וקופסה.
אני ממש לא מסכים. אני חושב שזה גם רוצה להיות
קונפליקט.
כן.
קונפליקט הוא כאשר יש...
קונפליקט הוא מה שקורה בסרטים של מייקל ביי, שפיצוץ אחד רוצה להיות יותר גדול מפיצוץ אחר. ולזה קוראים אקספוזיציה.
לא, זה סינרגיה דווקא מה שקורה אצלו.
לא, זאת הלהקה היריבה מג'ם והולוגרמות. לא, זה המחשב מג'ם והולוגרמות. הלהקה היריבה זה המספיץ. אני מצטער, לא ביקרנו את ג'ם והולוגרמות שנה שעברה, אני עדיין כועס על זה.
אני לא חושב שיצא בארץ.
זאת הסיבה שאני כועס על זה, יצירת המופת, ג'ם והולוגרמות, ג'יל וג'ם והולוגרמות.
בקרוב בהרצאות הקרובות לביתכם.
בכל אופן, מה איבדתי את עצמי בבדיחות הגרועות, סליחה. הסרט הזה, אני חושב, הוא בהחלט סרט שהוא רוצה להיות סיפור מוסר. אתה יודע, הוא נגמר, ספוילר, מעבר לעובדה שיש את המשבר הכלכלי, הוא נגמר בכתובית, אתה יודע, מאוד מאוד צינית של כזה, בעקבות המשבר, כל הבנקאים האשמים נזרקו לכלב, והכלכלה האמריקאית עברה מהפכה רדיקלית, ואז כזה...
סייק.
ואז כזה דוד, סייק, בן אדם אחד בדיוק הגיע לכלא, הבחור הזה...
וגם זה כי הוא לא הצליח להעלים ראיות כמו שצריך.
כן, ואתה יודע, איזה... פחות או יותר השין גימל באיזה בנק, ואני חושב שזה תרתי משמע, כאילו היה השין גימל באיזה בנק.
לא, הוא היה שין דלת.
כן.
אבל... אבל זה העניין, כאילו, לא רגע שזה סיפור מוסר, לא רגע שאומרים לנו, אל תתנהגו ככה, לככה, כי ככה העולם עובד, אלא הרגע שאומרים לנו, יש דברים שאי אפשר לעצור אותם. ואחד מהדברים האלה זה שאנשים שעשו את הכסף של... אנשים שעשו כסף מלדפוק אחרים, ימשיכו את זה. באמת, סוף הסרט יש לנו גם כתוביות מה קרה עם הדמויות עצמן. כולם די התעשרו מכל הסיפור, אבל אף אחד לא עשה את זה על ידי איזשהו דופק אחרים, אלא על ידי איזשהו מנצל את המצב.
זאת פחות או יותר הבעיה של הסרט מבחינת הזה שהוא רוצה ליצור דמויות של גיבורים מול נבלים, אבל עד כמה שהוא מנסה להכניס את הקונפליקט הזה בדמות של מייקל ברמן, הבן אדם הכי קוט אנקוט מוסרי בסרט הזה, העובדה הפשוטה היא שהוא, אתה יודע, הוא יודע מראש הולך להרוויח כסף מהצער של אחרים, אז מדי פעם הם יעצרו והדמות של ברד פיט תגיד, אתם מבינים שאנחנו הולכים להרוויח כסף ממיליון אנשים שהולכים להתאבד בעקבות המשבר הזה?
הוא נוזף בשני הבנקאים הצעירים, אומר, אל תחגגו, הרגע אמרתם נגד הכלכלה האמריקאית.
אבל בסוף הם מנצחים את הכלכלה האמריקאית, כאילו.
אז הנה שאלה, אמר ברד פיט, או בן ריקט, אם זה שמך האמיתי.
קוראים לו רוברט רדפורד, חשבתי שסיכמנו את זה.
הוא בתחפושת. למה כאילו, אוקיי, אתה פרשת מעולם הבנקאות כי לא אהבת את איך את מה שנהיה מהמקצוע הזה. אתה מאוד ביקורתי כלפיו. למה אתה עוזר לשני החבר'ה האלה בעצם לעשות כסף בעזרת מה שאתה כל כך נגדו? האם זה מתוך נקמה? אתה תענה בתור ברד פיט.
ובכן, צבא 12 הקופים מאיים להשמיד את האנושות, אנחנו צריכים לעזור לקדם את המטרות שלו. טה-טה.
האמת שזה הסבר יותר קל להבנה ממה שהסרט מציע. אבל לא, באמת.
אנג'לינה ג'ולי ביקשה ממני ממש יפה.
זה יפה גם שברד פיט קורא לה אנג'לינה ג'ולי.
היא רוצה, היא ביקשה ממני לממן את, לא יודע.
הדבר הזה ליד הים.
הצלה מעבר לגבול 2.
כן.
כן.
לא, הם היו באיזה סרט השנה.
ליד הים, כן.
שאף אחד לא ראה.
עד כמה אנשים לא רוצים לראות הסרט הזה? שני אנשים שמוכרים באופן
רשמי. הם מאמצים ילדים כדי שיהיה להם קהל לסרטים של אנג'לינה ג'ולי.
שני אנשים שנחשבים עד היום לזוג הכי יפה בעולם, מופיעים בסרט ביחד שבו הם זוג עם בעיות שיוצא לנפוש ליד הים, אופי שיש הרבה הזמנות לביקיני, ואף אחד לא הולך לראות את זה. זה אומר לך משהו.
כן.
כן.
זה אומר שהג'ריד שלי במאית ממש לא... אני לא יודע, אני לא יכול לומר כי לא ראיתי אף סרט שלה.
חייך, אני ראיתי את הטריילר ל-Unbroken.
גם אני.
חשבתי שזה פריקוול ל-Unbreakable, אבל מסתבר שטעיתי. לקליפ Unbreakable.
אוקיי. אופן, הרעיון הוא שהסרט מציג לנו, הסרט אומר לנו שיש דילמות מוסריות, אבל לא יותר מדי מראה אותן. הדמות של מרק באום, הדרך להוציא אותו בסופו של דבר בסדר, זה שיש כתובית שאומרת,
צדיק בסדום, כן.
כתובית שאומרת שלמרות שהוא התעשר מאוד מזה, הוא עשה את זה כי הוא הבין שאין לו ברירה, והוא מעולם לא אמר, אמרתי לכם. אוקיי, אז זה, אני מבין שאתם רוצים להוציא אותו בן אדם טוב, אבל הייתם יכולים לעשות את זה גם דרך הדמות עצמה, לא עם כתובית.
עכשיו, יש משהו, ואני לא יודע, כי לא הגעתי לחלק הזה בספר, אם זה מבוסס על החיים האמיתיים, או שזה משהו של הסרט. זוכר שדיברנו על אני לא מאמין, אני רובוט והארנו, יש משהו קצת מטריד בעובדה שסרט עם דמויות סופר אשכנזיות, יש בו דמות מזרחית אחת, וזה הגנב הארס פחות או יותר.
אני יודע, אני הזכרת, אני העליתי את זה.
כן. אז בסרט הזה יש לנו חבורה של גברים ברמות שונות של לובן,
ריין גוסלינג שזוף.
מוונילה לייט כמו, כאמור, סטיב קרל, לבאמת כאילו סופר דופר אקסטרה וניל ברד פיט, שמי שניצב מולם ברמות שונות זה בחור אסיאתי, בחורה שחורה ובחורה לבנה.
אישה.
אישה, כן. אז כאילו... אני לא יודע אם זה קשור לחיים אמיתיים, אבל אם זה בחירה ליוקית, זה בחירה ליוקית.
צריך לבדוק את זה, כי הם כן מבוססים על אנשים אמיתיים.
לא, כן, אבל הסרט הזה...
השאלה מי האנשים הנוספים.
כן, הסרט הזה מודה שהוא לוקח חירויות וזה כזה. אתה רואה את הבחור האסייתי, שימוי מופיע בסרט משנות ה-30, היה לו כזה שפם ארוך, והיה מסיים את הסצנה שלו שבה הוא מתלהב מזה שיש לו יותר כסף מסטיב קארל, והוא הולך להמשיך לרמות הציבור האמריקאי, והוא כזה, מיסטר בונד, I expect you to lose money.
בשנות ה-30.
בשנות ה-30.
הוא רואה את העתיד, כן.
לא יודע מה.
אגב, בשנות ה-30 כולם הפסידו כסף, זה לא נחשב.
אתה רוצה שאני אצטט פו מנצ'ו? הקהל שלנו בכלל מכיר את פו מנצ'ו? אתה מכיר את פו מנצ'ו?
אני מכיר את השם.
טוב מאוד. ובכן, פו מנצ'ו. רימייק בקרוב עם ברד פיט בתפקיד פו מנצ'ו. פיטר סלרס היה פו מנצ'ו, אתה יודע?
כן.
כן, הוליווד.
הם רוצים שאני אלייק את מרון ברנדו בתור מקסיקן.
כן. זה עניין של הסרט הזה כל כך חשוב לו, ועוד פעם, זה סרט שאני אוהב כי הוא כל כך מהנה למרות כל הפגמים שלו, אבל זאת הבעיה בדיוק, כל כך חשוב לו להיות מהנה ומבדר וכיפי, ותראו ילדים, אנחנו לא סרט משעמם על דברים משעממים.
White privilege, the movie.
לא, שהוא פשוט, אתה יודע, הוא משטיח את כל הדיון, לדוגמה, לפי הסרט הזה, האשמים, מי שקרה, כאילו, האשמים במשבר זה הבנקאים, שלבו כסף בכוונה בלי... זה בלי לבדוק אותו אפילו, והרשויות דירוג שדירגו את ההלוואות האלה כשוות ערך, למרות כן, שהם ידעו שהוא...
על אוטומט בעיקרון.
כן, וזה בסדר, אבל הוא לא עוצר אף פעם מסתכל לצד השני, של כל האנשים שלקחו את ההלוואות האלה מידיעה שאין להם איך להחזיר אותם. יש... כל האנשים האלה שהשקיעו את כל הכסף שלהם.
יש טיפה התייחסות לזה.
כן, אבל זה ממש... אתה יודע, יש... האיש הפשוט העיקרי שאנחנו רואים, בן אדם שנמצא מחוץ למערכת, זה הקמיו של המשפחה ההיספנית, שהם הקורבנות של כל העסק.
כן, והחשפנית.
כן.
אנחנו לא רואים מה קרה לה, אבל בעיקרון הם באים למועדון חשפנות כדי לדבר עם החשפניות עצמן שלקחו משכנתאות, ויש לאחת מן 5 משכנתאות. ואני חושב, אוקיי, לי אין משכנתה אחת אפילו. או שזה ממש ממש פרוץ כל הקטע הזה, או שהם טיפה מגזימים.
אתה לא חשפנית.
בגלל זה אני לא יכול לממן משכנתה.
כן. תתחיל להיחשף, ועד מחר תהיה לכם משכנתה.
כן.
בנק שורה שנייה באמצע.
זה פשוט, זה עניין שכן, אני... אוקיי, כאילו... סוף הסרט שהוא דווקא חלק שאהבתי, מראה לנו איך זה השפיע על האנשים שעובדים בתחום, עד כמה זה היה הלם בשבילם. איך הנפילה הדרסטית של שוק הדיור, איך הכל פתאום תפס אותם לא מוכנים, כשאנחנו בתור הצופים כבר יודעים שזה עומד לקרות. הסרט די מקצין פה, אומר כי הוא פשוט שאנשים בחברות השקעה וברוקרים ובנקאים פשוט לא אכפת להם כבר מכלום, הם פשוט עוזבים הכל ויוצאים לרחוב לא ברור כל כך לאן הם הולכים לאנשהו, ונוטשים פשוט את מקומות העבודה בזעם, ואנחנו רואים את זה, וזו דרך, זו דרך שכן אהבתי להעביר עד כמה זה תפס אותם לא מוכנים. אבל באמת, איפה כל האנשים האחרים? חוץ מהמשפחה האחת ההיא, איפה כל האנשים שהם לא היו בתחום?
כי לפי הסרט הזה הם רק קורבנות, לא היה להם שום מעורבות, וזאת בעיה, כי כשהסרט הזה אומר השוק האמריקאי היה במשך שנים מבוסס על רמייה, אתה יודע, יודע מה יותר מזה, אז זה היה משותפת, כן? כולם הסכימו שהכל בסדר עם ההלוואות שמכסות את הדירות האלה, אפילו שכולם יודעים שזה לא בסדר, הוא לא עוצר ואומר, אוקיי, ואנשים שלקחו את ההלוואות האלה? כאילו לפי הסרט, כל מי שלקח את זה הוא או שוטה או מאגר שלא הבין את הכללים שהוא חתם עליהם, אבל מן הסתם היו גם מיליוני, אתה יודע, אנשים מהממד הבינוני וקצת מה, אתה יודע, בינוני, בינוני נמוך, שלקחו את המשכנתאות האלה מתוך ידיעה שאין להם להחזיר אותו, הם זרקו, תרתי משמע, את כל הביצים בסל אחד, הם השקיעו את כל הכסף בדברים האלה.
כן, כי אמרו להם שזה שווה.
אבל גם אומרים לך שאתה שווה, אתה יודע.
האיש בחליפה אמר.
גם אומרים לך שזה שווה, אתה לא שם את כל הביצים בסל אחד, זה באמת, זה שיעור א' בכלכלה.
אלא אם כן, אומרים לך, אתה לא מבין בכלכלה, ואז אומרים לך, תשקיע כמה שיותר בזה, כי זה שווה.
אבל זה משהו שלימדו אותי בגנון.
אנחנו מדברים פה על אנשים ש... אנחנו מדברים פה על שוק הדיור בארצות הברית. זה לא דברים שהם לומדים בגנון, זה דברים ש... או ש... זה דברים שאנשים בוגרים שכבר שכחו את מה שהם למדו בגנון.
אוקיי, וזה מה שאני אומר, כאילו הסרט קצת מדלג על האנשים האלה. באופן מוזר, כי זה סרט שמאוד כועס בשבילם, אבל הוא מתייחס אליהם בתור סטטיסטים לסיפור.
כועסים בכעסכם.
אבל, עוד פעם, אני, כי דיברתי כל כך הרבה דברים שלי, אם אני אקפוץ לצד
אחרי ויש לסרט. כן, לא
שאלת לי כבר. הסרט הזה הוא כל כך כיף, כאילו באמת, אני, תשמע, אני לא זוכר מתי פעם האחרונה... עשיתי הדבנגינג בהקרנה, יכול להיות שזה קשור לזה.
כנראה.
תקשיב, הסרט הזה פשוט עוצר לרגעים שלמים שבהם קריסטיאן בייל מתופף לצלילי מסטודון, ואני חושב שיש שם קצת אקסודוס ואקסמורטוס, ואני פשוט כזה, כן, אחלה.
רוק המוזיקה של, כן, של טום שפירה.
אני מאוד אוהב את הדברים האלה. ובאמת, כאילו, אני נורא אהבתי את הבדיחות הקצרות האלה, ואהבתי את העובדה ש... אתה יודע, יש את הקטע הנהדר הוא שבו החבר'ה של סטיב קרל נפגשים עם... עם האלה שעושים את ההלוואות, והאלה שעושים את ההלוואות משפיצים בעובדה שנותנים הלוואות למאגרים לא חוקיים שלא יכולים להחזיר אותם, לחשפניות שהם הולכים למועדונים שלהם, והם אומרים כזה, אני לא מבין, למה הם מתוודים? וכזה, הם לא מתוודים, הם משוויצים, וזה כזה שורה נהדרת של כזה, הם לא מבינים שהם עושים משהו רע, הם לא מבינים שהם הנבלים בסרט משנות ה-80 על החברה השירים שרוצים להרוס את המתנס הציבורי.
הם הפרד בויז.
ג'וקס,
גם, גם.
הג'וקס שחברים בפרט, ויש להם אבא עשיר שיחלץ אותו מכל צרה.
כן.
כן.
אני די השתעממתי בסרט. אני לא יודע, לא מצאתי אותו מבדר או מצחיק במיוחד. יש רגעים, אבל זה תמיד ככה נועד דברים קטנים של, דרך אגב, הנה בדיחה. ככה הרגשתי, או שהדמויות הן מאוד מוקצנות, או שהן... כמעט ולא קיימות, ככה שאני אפילו לא בטוח מי דיבר הרגע. והדיאלוגים הם המון המון מונחים טכניים, שכאמור, אני לא צריך שיסבירו לי אותם, אבל אני כן צריך לראות איך הם משפיעים על הדמויות. אז ההרגשה שלי הייתה שהסרט הרבה פעמים מנסה קצת יותר מדי לדחוף רעיונות מסוימים, וזה בא פשוט על חשבון איזשהו חיבור יותר רציני למה שקורה על המסך. אז מבחינת, ראיתי, מזכיר אותו בתור קומדיה ובתור סרט שהוא באמת מאוד כזה חצוף ומתחכם. יש כמה שורות, אבל אני בגדול, אני צחקתי יותר פעמים בספוטלייט, שהוא לא קומדיה.
תקשיב, המשחק של משמו.
של משמו, כן.
של רפלו. היה מאוד מצחיק בספוטלייט, דיברנו על זה, כאילו, היה מאוד מאוד מבודר. אני לא בטוח שהוא הבין שזה לא קומדיה.
אני לא יודע, אבל...
אז אתה אומר...
אני אומר שהסרט הזה הוא...
אז אתה אומר שבביג שורט הוא כמו רפאל מצבי הנינג'ה, הוא מדליק, אבל חוצפן. וספוטלייט כמו מיכאל אנג'לו הוא רקדן.
לא, כי את רפאל אני יותר אהבתי מאת מיכאל אנג'לו.
אז ליאונרדו מנהיג את הצבי, מה יהיה ליאונרדו בקטע הזה? מקס הזוהם?
אני מקווה, אבל...
לא, כי הוא הכי משעמם, אז הוא יהיה ספוטלייט.
לא, אני לא השתמעתי בספוטלייט, אני אהבתי את ספוטלייט.
ובכן, דיברנו על זה שאתה טועה ואני צודק. זה המטרה של הפודקאסט הזה.
אני נותן לך להאמין בזה. בסוף זה התמוטט.
נעבור לסרט השני להשבוע?
יאללה.
ובכן, אנחנו הולכים לדבר על...
From the director of Platoon, the next battle is in the greatest jungle of them all, Wall Street.
We're going down a drain, okay? The stock is plummeting.
When it hits 18, buy it all.
Something big is going down. I want you to fill out the missing picture.
Mr. Gecko, that's not exactly what I do.
Where you can trade your honor.
I could lose my license. That's inside information.
For power.
If you're not inside, you are outside. I want you with me, buddy.
I'm with you, Gordon.
Trade your peace of mind.
Just the beginning, pal.
If any trouble does arise, you are on your own. The trail does stop with you.
For a piece of the action.
$100 million, buddy.
All it takes is a little inside information.
I don't care where or how you get it.
I think you owe me.
And you can trade everything you believe in.
He's using you, kid, but you're too blind to see it.
For everything you've ever wanted.
I get a strange call from the SEC, so this is heavy, bud.
Why do you need to wreck this company? Because it's wreckable, all right?
Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah, Martin Sheen, an Oliver Stone film, Wall Street.
אנחנו הולכים לדבר על וול סטריט, סרטו מ-1929 של הבמאי רוי וויליאם ניל, עם רלף אינס ואלי פרינגל. סרט מדבר טיפוסי מהתקופת השליטה של קולומביה.
אני מחכה פשוט.
טוב, נו, בסדר. וול סטריט מ-1987, אתה הכרחת אותי. סרטו של...
אתה הצעת אותו.
כן, אבל לא ידעתי עד כמה הוא גרוע. סרטו של אוליבר סטון.
ולא ידעת עד כמה הוא גרוע.
כן.
ידעת שהוא של אוליבר סטון.
סרטו של אוליבר סטון, על פי תסריט של אוליבר סטון וסטנלי וייזר, עם מייקל דוגלס, צ'רלי שין, דריל הנה, מרטין שין, טרן סטם ואחרים. עכשיו, זה העניין, ראיתי את צ'רלי שין ומרטין שין ואמרתי, אוקיי, זה כנראה כמו לרקוד עם לוחמים, זה יהיה מאוד מאוד טוב. כי זה הפעם האחרונה שהם שיתפו פעולה.
כן. לא, הפעם האחרונה שהם שיתפו פעולה הייתה בצ'רלי. באופן מפתיע הוא גילם את אבא שלו.
בואו לא נדבר על צ'רלי.
כן, צודק. בואו במקום זה נדבר על צ'רלי שין מושחת ולוקח סמים.
עכשיו, אני יודע שאוליבר סטון המודרני הוא במאי גרוע. כשאני אומר מודרני, אני מתכוון...
מאז 1991.
15 שנים האחרונות. לא, ואז ראיתי את הסרט הזה ואמרתי, לא, זה לא טעות שלי, הוא תמיד היה גרוע. הסרט הזה הוא סרט גרוע. אני לא מבין למה כולם מתלהבים ממנו, הוא נחשב לאיזה...
כי הוא היה שונה.
מיני יצירת מופת של העידן שלו, הוא רע, הוא מבוים רע, הוא משוחק רע, הוא מצולם משעמם, הוא חסר השראה, חסר מעוף, חסר טעם.
למה? יש המון מעוף, לא ראית כמה המצלמה זזה? אני אגיד את זה ככה.
ג'יזוס קרייסט.
אני לא חושב שהסרט גרוע, אני חושב שהוא לא טוב.
אוקיי.
ההבדל הוא כאילו שגרוע זה כן מה שמעורר בי איזושהי תגובה. זה סרט שהוא די כזה...
אני כבר... לא, אני מעדיף גרוע לא טוב, כי הוא פשוט... הוא משעמם, אני רואה את הסרט ואני כזה...
הבנתי שברוקרים רואים את הסרט הזה וצוחקים, אבל בוא אני אגיד קודם על מה הוא.
בבקשה.
אז ככה. צ'רלי שין מגלם את בד פוקס, כן זה השם של הדמות.
שהוא כמובן הוא מקדם את גני בוקר כלשהם, אני מניח, כמו טוני דה טייגר.
לא, הוא הופך לגיבור על.
כן, בד פוקס.
הוא ברוקר צעיר שחולם להצליח בגדול, והדרך שלו להצליח בגדול זה בעצם לטרטר לגורו, גורו של אנשי הבורסה, גורדון גקו, כן, זה השם האמיתי שלו.
הוא נלחם בספיידרמן ב-94.
כן.
כן.
The Fox versus the Gecko, מאוד מאוד מעודן ככה.
כן.
אם הוא רק היה בוחר בחיות שיש קשר כלשהו ביניהן.
ובכן, הזיקית כידוע לך היא חיה שיכולה להתאים את הצפיים שלה לכל מקום, בעוד השואל הוא חיה שבריטים יורים בה.
מגניב, חבל רק שגקו זה סממית.
לא זיקית?
לא.
נכון, סליחה.
בד... מצליח להשיג פגישה עם גורדון גקו, הוא לא כך מרשים אותו אז שהוא זורק בצד חצי נואש את השם של חברת התעופה שאבא שלו נמצא בחבר המנהלים שלה, בתור מה שכדאי להשקיע. ועד העובדים. זה אותו דבר בחברה הזאת.
כן.
בתור מה שכדאי להשקע, גורדון גקו בודק את זה, אומר, אוקיי, יש פה משהו, אני אקנה כך וכך.
כן, אבא שלו, מרטין שין, בחירת ביום מאוד מבריק. אתה יודע, לא, זה בחירת ביום נוראית, כי זה עניין, למרות שהם קרובי משפחה בחיים אמיתיים, הם לא נראים אותו דבר, הם לא נשמעים אותו דבר, הם לא מתנהגים אותו דבר.
אמיליו אסטבס קיבל את תווי הפנים של מרטין שין.
ואף אחד מהם לא קיבל את כישרון המשחק שלו. את הקול כישרון המשחק. את הקול המאוד מאוד איכותי שלו.
לא, את הקול שעוד צ'רלי שין קיבל.
באמת. הקול של צ'רלי שין הרבה יותר גבוה וצפצפני.
כבר לא.
גם נכון.
ואז גורדון גקו די הופך את בד
לרובין לבטמן שלו.
זהו, הוא די הופך אותו לפשוט מתלמד לא רשמי. הוא לא שוכר אותו לעבוד אצלו. אבל הוא כן נותן לו עצות איך להיות ברוקר מצליח. סוג של, בוא אני אספר לך איך אני הפכתי למי שאני. רמז, אני לא בן אדם נחמד.
דבר ראשון, שלייקס. דבר שני.
חולצה ורודה, מאוד חשוב, עד לאופיס ספייס זה יחזיק.
דבר שני, שלייקס. זה מה שלמדתי מהסרט הזה, ברוקרים לובשים שלייקס. זה המקור של הכוח שלהם. וכמו שמשון הגיבור והשיער שלו, אם אתה מוריד את השלייקס מברוקר, הוא מיד מאבד את כל הכוחות שלו.
ואת המכנסיים.
אולי המכנסיים
זה המקור. זו המטרה שלהם.
של הברוקרים.
דבר שני, אתה צריך להפוך לדמות בסרט של סקורסזה. שזה אומר שאתה תתחיל לעשות סמים, אתה תתחיל להיות לא נחמד לאנשים סביבך, אתה תתחיל לבלות בכל מיני מסעדות ומסיבות של החברה הגבוהה, כולם יכבדו אותך פתאום ויעשו לך כבוד, למרות שאין להם מושג מי אתה, ותגיע אליך אישה יפה.
אבל, אם היית בסרט של סקורסזה, כל זה היה נעשה לצלילי פסקול מאוד, שנבחרו מאוד מאוד בפידה, עם צילומים מצוינים. סביר להניח
שהקהל... אין שום דבר נגד פרנק סינטרה.
סביר להניח שהקהל היה מאוד נהנה, אתה יודע, היה לזה אווירה מאוד פופית וקצבית, אבל אתה לא בסרט של סקורסזה, אתה בסרט של אוליבר פאקינג סטון, ולכן הקהל יישב וידפוק את הראש במושב, עד שהוא ידמם ויראה אדום, ואז הדברים יהיו יותר מעניים מהסרט הזה.
זה יוצר פילטר כזה של דם.
כן, כן. דם די דם די דם די דם.
אוליבר סטון, אוקיי, קודם שאלה, מה נסגר עם הצילום בסרט הזה? אוקיי, הוא לא יצירתי ומעניין, אבל המצלמה לא מפסיקה לזוז. מה נסגר? שמישהו יתפוס את הצלם כבר. זה כאילו הם שמו את המצלמה על הרוד ראנר, ומנסים לתפוס אותו ולא מצליחים.
הייתי רואה את הסרט הזה. זה היה הרבה יותר טוב מאז.
אבל דבר שני, אוליבר סטון, הסרט יצא ב-1987. הוא מתרחש ב-85, שנתיים לפני שהיה משבר כלכלי אמיתי. כמה חבל שהסרט נכתב וצולם לפני המשבר. הוא במקרה יצא אחריו. אוליבר סטון היה די בשיא האגו שלו באותו רגע, כי זה היה שנה אחרי פלטון, שבזכותו אנשים אמרו שהוא גאון. ואתה לא נותן לאוליבר סטון להרגיש שהוא גאון, כי הוא יאמין בזה מאוד מאוד מהר.
גם כשהוא לא מאמין בזה, גם שהפסיקו להגיד לו את זה, גם שהתחילו להגיד לו אוליבר סטון אתה גרוע, אני חושב שזה קרה אחרי, איך קורא לסרט ההיסטוריה גרוע?
איזה מהם?
זה על המצביע...
אלכסנדר.
כן.
עד JFK הוא נחשב באמת לבמאי מבריק.
גם אחרי JFK משום מה.
כי היו לו שני אוסקרים.
כן, JFK יצא, כולם אמרו, טוב, תקשיבו, הסרט הקונספירטיבי הזה מוסס על בולשיט ואין לו שום קשר לעובדות, אבל... זה אשכרה הייתה המקורת של רוג'ר איברט. נכון שלזה שום קשר למציאות, אבל...
הוא כל כך אמיתי.
כן, זה כזה. הוא מגלם את הרגש הציבורי.
לא,
הוא מגלם את הרגש הציבורי האמריקאי להאמין לתורות קונספירציות גרועות ובולשיטיות, וזה הוא אכן מייצג את הציבור.
תראה, פלטון הוא סרט מאוד מאוד מניפולטיבי. וול סטריט הוא סרט מאוד מניפולטיבי. נולד ב-4 ביולי הוא סרט מאוד מניפולטיבי ומשעמם, שזה תוספת יפה. JFK גם. אוליבר סטון, זה ברור שהוא לא בדיוק שם נרדף לעידון, אבל הבן אדם הוא מצידו, הוא ייקח את המציאות, הוא יעשה, הוא יקפצ'ץ' אותה, יזרוק לפח, יאסוף את הדברים מהפח, יישר, יעביר דרך מגרסת נייר, ייקח את גזרי הנייר, יעשה מהם כדור, יזרוק שוב לפח, ואז ילך לכתוב משהו אחר לגמרי.
ואתה יודע, כל זה לא הייתה בעיה כשלעצמה, אם לפחות עם כל הכעס שלו, ואתה יודע, העלת האידיאולוגיה היה מופנה בנתיב מעניין, אבל אין לו אפילו את הכישרון הזה. מייקל מור, מישהו ש...
שוב אני... מייקל מור.
כן, מישהו שאני מתאב...
אתה אובססיבי.
כן, מישהו שאני מתאב את הסרטים של מייקל מור, אבל...
בייקון קנדי נחמד.
כן. אני מתאים את הסרטים התיעודיים של מייקל מור, אבל אתה יודע, הוא לא עושה סרטים תיעודיים, הוא עושה סרטי תעמולה, אבל לפחות הוא עושה סרטי תעמולה שטובים בלהיות סרטי תעמולה. הסרט הזה, אתה יודע, אין לו כלום מעבר לעובדה, אתה יודע, מעבר לביקורת על וול סטריט. אין לו שום משהו שמעניין בעובדה שהוא סרט.
רגע, מה בדיוק הביקורת הזאת? על מה היא מבוססת? אוקיי, במכונת הכסף, הביקורת מבוססת על דברים שקרו באמת, ועל, ולמעשה על ראיות מוצקות לדברים שהיה ניתן למנוע אותם ולא עשו את זה בזמן. וול סטריט די פשוט יורד על כל התרבות היפית.
זה עניין, זה לא...
הוא שונא יפים.
זה לא סרט שמבקר קפיטליזם, להפך,
הוא מבקר קפיטליזם, הוא לא מבקר אותו.
הוא מבקר קפיטליסטים מסוימים, אבל אתה יודע, אחד הדמויות החיוביות בסרט הוא איזה סר טרנס סטמפ, שהוא, אתה יודע, הוא בחור טוב, כי... הוא עשיר ומנומס במקום להיות עשיר וגס רוח.
הבן אדם הזה מתי שהוא לא היה זקן, כאילו.
טרנס סטמפ? אני חושב שכשהוא נלחם בסופרמן הוא היה...
לא, הוא כבר היה זקן.
הוא היה בגיל העמידה בערך.
כן. אבל כן, האופן שבו בד הולך ונעשה, ההצלחה משחיתה אותו, על ידי זה שהוא לומד מגורדון גקו איך לדפוק אחרים כדי להצליח, ולא עושה את זה, הוא פשוט, יש לו את הידע ולכן הוא הולך ונעשה בן אדם רע?
הוא גר בבית שנמצא כמה קומות למעלה ויש לו אישה שהיא בלונדינית.
כן, זה סימן שלא באמת אוהבת אותו.
זה כמו אפטר סקול ספיישל משנות ה-80, זה כמו הפרקים האלה ב...
זה באמת שנות ה-80, אז אנחנו קרובים לזה.
בדיוק, הפעמון הגואל שבו, לא יודע...
הפעמון הגואל? איך קראו? הצלצול הגואל.
סליחה. סייב בי דבל, תרגלתי את זה במוח.
ניצל בידי הפעמון...
בכל אופן, אני לא היה לי כבלים שהייתי ילד.
זה לא היה בכבלים.
זה היה בכבלים,
לא רק.
כן. לא היה את זה בערוץ 2 או בערוץ 1. בכל אופן, במקום ויכוחים על זה. זה כמו בפרקים האלה שצאו לגואל שבו זק היה צריך ללמוד לקח על איך זה שהוא לא צריך להיות מניאק יותר, והדבר המניאקי שהוא עשה היה, לא יודע, לשים יותר שמפו בשיער ולמשוח אותו אחורנית, כאילו. ההגדרה שלהם למניה, כי זה תמיד, אתה לא היית נחמד ב-100% וקשוב לחברים שלך כל הזמן, היה אכפת לך מעצמך ל-5 דקות, אז כאילו זה הגרסה של הסרט הזה.
זה בן אדם שהשתמש במסרים תת-הכרתיים כדי לגרום לנשים לרצות לצאת עם בנים בשכבה.
אנחנו מדברים על אוליבר סטון, כן?
לא הפעם. אוליבר סטון אין לו מסרים תת-הכרתיים, הכל ישיר, הכל בפנים.
אוליבר סטון ביים את רוב הצלצול הגואל, לא הרבה אנשים יודעים את זה.
הוא היה הצלצול.
וזה יכול היה להיות פסגת הקריירה שלו אם הוא היה מור. האמת, פסגת הקריירה שלו זה עובדה שהוא כתב את התסריט לקונן הברברי.
בוא ננסה להבין רגע
משהו. התסריט האיכותני לקונן הברברי.
בוא ננסה רגע להבין משהו. אוליבר סטון כן נחשב באותה תקופה לאחד הבמאים הטובים בעולם. הסרטים שלו הצליחו גם מסחרית וגם ביקורתית. הוא היה מועמד איזה 4 פעמים לאוסקר.
כן.
למעשה, עד רוצחים מלידה, הוא נחשב ממש להבמאי, מישהו שאתה יכול לסמוך עליו שיפיק סרט איכותי. כשאנחנו מתייחסים לזה, אנחנו רואים את זה עכשיו ממרומי 2016, אנחנו רואים מה נהיה המקריירה של אוליבר סטון מאוחר יותר, כשלאט לאט אנשים פשוט נמאס להם מהשטיקים שלו. אבל
בועת אוליבר סטון התנפצה, אפשר להגיד.
אבל למה הוא כל כך הצליח בשנות ה-80?
הסטנדרטים היו שם? אני באמת שקשה לי להגיד. דבר ראשון, כן, הם נראים מצועצעים בצורה שמאוד הולמת את שנות ה-80, אבל בניגוד לסרטים מצועצעים אחרים משנות ה-80, בניגוד נגיד לג'ו דנטה, שאצלו הצעצוע היה, אתה יודע, הצעצוע, לא הצעצוע.
הצעצוע?
כן. היה חלק מהקסם, אצל אוליבר סטון, מה שנראה רציני, פשוט נראה מגוחך בימינו.
האמת שיש לי תיאוריה שזה קשור פשוט לתזמון. פלטון הוא לא הסרט הראשון שנעשה מלחמת וייטנאם, אבל הוא הראשון שנעשה מנקודת מבט של המלחמה היא גיהנום. לפני זה התייחסו יותר לאנשים שחזרו מהמלחמה, או לאנשים שהיו במלחמה לזמן קצר, נגיד צייד הצבאים.
אני חושב שזה קשור לעובדה גם שהוא אשכרה היה בווייטנאם.
כן.
אז היה לזה הרבה יותר כאילו אמיתיות מהעובדה שאתה יודע, היוצר היה שם, אפילו שהסרט עצמו ריאליסטי בערך כמו אפוקליפסה עכשיו,
כן,
נראה לי.
כן, אבל זה העניין, זה סרט שהוא לא הראשון שנעשה מלחמת וייטנאם, הוא לא הראשון שאומר שהיו שם דברים רעים, הוא כן הראשון שבא ואומר כולם היו חרות. זאת אומרת, הוא אומר, עצם זה שאנחנו נמצאים במלחמה זה כבר טעות.
זו תקופה שבא להגיד את המסר הזה לבדו, היה מספיק לקבל לך קצת הרצה, כי כולם...
ואז עושה את זה עוד פעם, נולד ב-4 ביולי, ואז JFK הוא הראשון שבעצם בא ואומר, הממשלה מסתירה מכם דברים, והוא הראשון שעושה את זה כסרט איכותי, ולא בתור איזה סרט, אתה יודע, סרט מדע בדיוני נשכח שאף אחד לא ראה אותו. אז אולי וול סטריט, אני ראיתי אותו ויש שם המון דברים שנראים כמו קלישאות, יש לך את אלה שמשחקים סקווש, ומישהי שדריל הנה בתור נערת ליווי, סלש... בת זוג, סלש לא בת זוג, שלוקחת את
בת
ללימוזינה.
היא לא הייתה יכולה להיות יותר גולדיגר, הם היו פשוט נמלה כאילו מקוש וכובע עם פנס, והיו שולחים אותה לחפור באמצע הדירה שלו מתחת לרצפה לזהב.
וכל הדברים האלה, והצורה שגורדון גטו מדבר מהר, כאילו שום דבר לא יכול לעצור את שטף הדיבור שלו. אלה דברים שהם נראים לנו נורא קלישתיים, אבל אני מנסה לחשוב על סרטים שיצאו לפני והראו את הדברים האלה, והחיד שאני חושב על זה אני הול. כלומר, זה היה מאוד חריג שסרט שהוא לא קומדיה, יציג את הדברים האלה בצורה כל כך מציאותית.
אני הול, זה הפעם האחרונה שיכול להיות לך דמות עם שם כמו דדי וורבקס, והוא יהיה הבחור הטוב.
כן.
וורבקס, כאילו.
אני הול הוא קומדיה, אבל.
כן, לא, אבל כאילו, לבחור הטוב קוראים וורבקס, והוא מרוויח מסחר בנשק, הוא הבחור הטוב.
הוא לא מרוויח מסחר בנשק.
בגרסת הקומיקס הוא מרוויח מסחר בנשק.
אנחנו מדברים על הרומן שלי עם אני, כן?
עכשיו תשברת על אני הול.
כן.
כן.
אתה לא יודע איך קוראים לסרט ב...
סליחה, התבלבלתי עם אני.
אני, די אופן, אופן, כן.
כן. אוקיי, אני עייף, אני מבולבל, אני מצטער.
זה בסדר, בסילי המוזיקה, האיש הטוב הוא קצין בצבא הנאצי. הוא בחיל הים האוסטרי. אין לאוסטריה ים. מה הוא עושה כל היום? הוא הולך למשרד, שואל, כבר יש ים? עוד לא? טוב, אני אלך הביתה.
אתה יודע, הוא שומר על הגבול הלא קיים.
כן. אוקיי, אני אשמור על הגבול. גרמניה סיפחה אותנו. טוב. אני אלך הביתה.
הדבר...
לא סדר שהוא בבית כל יום.
הדבר שחשוב...
יש מלחמה, בן אדם בבית כל יום.
הדבר היחיד, אני חושב, שחשוב לגבי וול סטריט, זה שהוא מסמך היסטורי מרתק לגבי, דבר ראשון, מה נחשב מגניב והדוניסטי בשנות ה-80?
באופן מוזר אותם דברים שגם היום.
כן, סיגרים ושלייקס. ודבר שני, כמה זעיר, כאילו, כמה כמה התכסיסים הכלכליים כאילו נהיו הרבה יותר גדולים. הסרט הזה, הרמאות הכלכלית הגדולה מבססת על טריק שהמטרה שלו היא להשיג עוד כמה... מאות מיליוני דולרים. ב-The Big Short, האנשים שמים לב שמשהו משתבש. התחלה שמשהו משתבש כשכמה מיליארדי דולרים נעלמים בטעות.
כן.
זה כאילו...
בטעות זאת אומרת, הם היו אמורים להיעלם, אבל לא אלה.
כן, זה כמו, אתה יודע, זה כמו סרטים שמונים לך מלחמה בימי קדם, ואז קופתים ישר לפצצה אטומית.
כן.
וכאילו, במובן הזה, וול סטריט, אני חושב שהוא סרט שמעניין לראות פשוט כי... פעם, מה שאנשים האלה עשו פה נחשב שיא הטעם הרע, כאילו, אתה יודע, הנבלים בסרט הזה, הם מרמים את הציבור במאות מיליוני דולרים, הם מרוששים חברת תעופה שלמה. The Big Short, אתה יודע, החבר'ה הרעים, שספציפית לא נאנשים, כי זה החיים האמיתיים, הם לא נאנשים בשום צורה, הם לא, אין שום הערה, אין שום התרה של הטרגדיה, או משמידים עשרות ומאות מיליארדי דולרים. אתה יודע, לא
חברת... הסיכוי של אנשים
לא את החברת תעופה, חברות ברבים, כאילו, מיליוני אנשים שמאבדים את העבודה שלהם.
ומעבר לזה, באמת, וול סטריט, הסוף שלו, יש בו עונש. יש בו עונש לאיש הרע.
כן, יש חטא ועונשו.
כן.
כאילו, החטא זה הסרט הזה, ואנחנו נאנשים על שבחרנו לראות אותו.
מה לעשות?
כן.
לא, אבל בת פוקס, למעשה, נתפס על זה שהוא השתמש במידע פנימי כדי לסחור, שזה... כלום, לעומת מה שעושים במציאות. אבל זו עבירה על החוק, ולכן באים לחקור אותו, והוא בא ומדבר עם גורדון גקו, ומקליט אותו בעזרת מיקרופון סמוי. והסרט מסתיים למעשה כשבאד פוקס הולך לעבר בית המשפט. למעשה למשפט שיקבע את גזר דינו, כשאנחנו יודעים שיש לו, הוא עזר קצת, לתפוס את גקו הזה יעמוד לזכותו. במכונת הכסף באמת אנשים לא נתפסו. אנשים נתפסו ועדיין יצאו...
אנשים נתפסו בלי ואמרו, טוב, אנחנו לא יכולים להניש אתכם, אתם גדולים, כן. כדי, אתם גדולים כן. כדי להיסגר.
אני לא, יכול, אני לא יכול להניש אותך, הכסף שלי אצלך. פה זה... שמע, אתה אוהב לשחק בכסף, אה? בוא נבדוק כמה אתה אוהב לשחק בכסף.
כן, וול סטריט הוא סיפור הרבה יותר קלאסי במובן של איך שהוא מסופר. זה סיפור מוסר, זה עלייתו...
זה מוזר כשאתה חושב שזה סרט של אוליבר סטון.
זה עלייתו ונפילתו. כן. זה מאוד סטנדרטי בקטע הזה.
או יותר נכון, עלייתו האיטית והדרגתית ונפי... כי אז נגמר הסרט.
כן.
סרט, אני לא... אוקיי, צ'רלי שין לא מסוגל ממש לגלם דמויות מעוררות הזדהות לא בקומדיה.
הוא כזה שחקן קומי טוב, כאילו, הוא היה לפחות.
יש לו חוש קומי, כן. כן. הוא יודע מה הוא עושה. הפרצוף שלו, הפרצוף הרציני שלו, שיודע להגיב בדיוק בזמן, ופה הוא, אנחנו אומרים לחשוב שהוא הטיפוס התמים שהושחת, לא, הוא צ'רלי שין.
כן.
הוא לא הטיפוס התמים שהושחת, הוא הטיפוס המושחת שמעמיד פני תמים, כדי שנחשוב שהוא תמים.
כאילו, אם הסרט היה נגמר, והמצלמה כזה עושה... אתה יודע, זום אין על הפרצוף של בד פוקס, והוא פתאום כזה מחייך, ויש לו כזה ניצוץ רשע בעיניים, וכזה, הא, 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 זאת הייתה המזימה שלי כל הזמן.
מי שהיה שואל, הכנסנו את זה הסרט גם?
כן.
יש את הקטע עם ה...
ואז יש כזה ריאקשן צ'אט של הכלב, והכלב כזה,
יש את הקטע שהוא נכנס ללימוזינה, עם דרילנה, והיא מציעה לו קוקאין, הוא מסניף, ואני רואה את זה, אני חושב, אוקיי, מתישהו גם יגידו להם שמצלמים, כן? זה פשוט... הוא כל כך לא הליהוק הנכון לזה.
ושון יאנג לא מנסה להרוג אף אחד בסרט, אז אתה יודע שזה לא תיעודי לגמרי.
לא לחלוטין. מייקל דאגלס לעומת זאת, הוא הדבר שהכי זוכרים מהסרט.
כן.
יש לו את המשפט הזה שכאילו...
Greed is good.
For the lack of a better word.
כן.
שזה משפט טוב. כאילו, זה משפט שהוא באמת מעביר יפה את הגישה שלו, שאומר... כן, תאוות בצע היא לא דבר רע, אנחנו פשוט אין לנו מילה יותר מתאימה לזה.
זה המנוע של הקפיטליזם, כן. זו גישה מאוד אדם סמטית לחיים.
זו מילה שיש לה, יש לה קונוטציות שליליות, אבל אין לנו בעצם שום דבר יותר, יותר מתאים משביל להצדיק את מה שאנחנו, את מה שמניע אותנו. וגורדון גקו הוא דמות ממש מגוחחת, אני לא חושב שבמציאות באדם כזה היה מצליח להיות ברוקר כל כך מצליח, כי הוא פשוט מתעלם. מאנשים שמנסים לדבר איתו. הוא מנסה לשלוט בכולם, והוא אומר, הדבר אולי הכי מגוחך, שאי פעם שמעתי בסרט שעוסק באמת בהשקעות, בתור מישהו שמבין בתחום.
כן.
הוא אומר,
להביעד יש לא... מיליוני דולרים מהשקעות, ובגלל זה הוא יכול לבזבז את זמנו בהקלטת פודקאסטים.
אבל כולם בשוויץ.
כן. אני מביא לו סיגרים זולים.
הוא אומר, אני קרא עם מילוי, כן. בשר. הוא אומר, אני לא אוהב הפסדים. אוקיי, ברור שאתה לא אוהב הפסדים, אבל הוא גם מציין שהוא, אם מישהו יגרום לו להפסד במהלך יום עבודה, הוא מאוד מאוד יכעס. אין סיכוי שהוא לא חווה כל יום הפסד כלשהו, יש גם רווחים. אבל כל העסק בנוי על רווח והפסד. כל העסק בנוי על זה שאתה לוקח סיכונים, אתה לוקח הימורים, מציגים את זה כאילו הוא תמיד יודע מה צריך לעשות, וזה לא מציאותי בשום צורה. הוא לא איזה גיבור על או משהו. הבן אדם פשוט היה לו מזל בהתחלה.
יש לו שם של גיבור על.
יש לו שם של נבל על. גקו זה לא שם של הגיבור.
אני לא יודע, כי הליטרציה זה בדרך כלל כאילו סימן לגיבור.
כן, אבל לגיבור לא קוראים על שם זוחל.
לקסלוטור זה גם הליטרטיבי, אני מניח.
כן, לא, אבל זוחלים זה רשעים, זה ידוע.
וזה, אני בדרך כלל מאוד אוהב את מייקל דאגלס, אבל בסרט הזה, לא יודע, לא היה בדמות הזאת שום...
זה קצת תחרות שרידות הסרט הזה.
כן, אבל לא היה בסרט הזה שום טיפת חיים בדמות שלו. למרות, זה מרגיש כמו מישהו שמזייף חיים.
זה דווקא הגיוני.
אהבתי יותר את הדמות שלו במשחק, וזה סרט שבו הוא בכוונה משחק אדם כבוי, לגמרי כאילו את הגרסה של גורדון גקו, שאיבדה כל תאווה לאושר ופשוט מרוויחה כסף. זה עבד יותר טוב כביקורת על הקפיטליזם, כי במשחק, אתה יודע, הוא מרוויח כסף והורס את החיים של אנשים פחות או יותר על אוטומט. הוא כזה, למה אתה עושה את זה? כי אני צריך לעשות את זה. למה אתה מפטר את הבן אדם הזה שהיה חבר של אבא שלך ויסה את החברה? ככה. כן. כי זה,
מה אתה לעשות?
יודע, כי המאזן הראה שאני ארוויח ב-10% יותר אם אתה תפוטר.
גורדון גקו הוא מין...
וואי, המשחק הוא כזה סרט טוב, אני הולך לראות אותו שוב.
גם אני, בהזדמנות.
כן.
גורדון גקו הוא מה שאנחנו, מה שאוליבר סטון רוצה שאנחנו נחשוב שברוקרים רוצים להיות. הוא אמור להיות מודל לחיקוי של כל התעשייה, של כל העסק הזה. ואני משוכנע שהרבה אנשים גם התחילו, ניסו לאמץ מניירות שלו ואת סגנון הלבוש שלו, כדי באמת, כי אנשים אמרו, אוקיי, גורדון גקו הוא אמנם האיש הרע, אבל הוא ממש מצליח. בואו נגרום לאנשים לחשוב שאני מצליח על ידי זה שאני אתנהג כמו גורדון גקו.
זה מין כזה...
ואז הבורסה קרסה.
כן, לא, לא, זה אפילו יותר מזה. יש את החוק הזה של, אני חושב זה היה תרופו, שאמר, אתה לא יכול לצלם מלחמה בלי להפוך אותה לדבר...
טריפו. תרופו או טריפו?
תרופו.
תרופו אמר את זה?
כן. אתה לא יכול לצלם מלחמה בלי להפוך אותה לדבר פוטוגני, כאילו... עצם או הצגה של מלחמה בסרט שלך, תהפוך אותה אותו מיד לי, אתה יודע, כלי גיוס או משהו כזה.
כן.
כל דמות כזאת של גורדון גקו סטייל, שאמורה להיות מין כזה עזרה מוסרית, של, אתה יודע, אל תהיו כמו איש הרע, זה מיד הופכת למודל לחיקוי. ראינו את זה.
זה אמי בוסטריט, בדיוק זה.
כאילו, מאז שסרט הזה יצא, אני רואה יותר ויותר מדי אנשים מצטטים את בלפורט הזה על הקיר שלי בפייסבוק.
כן.
ואתה יודע, הפרסומות, הוא עומד להגיע לארץ, מסתבר, ויש איזה פרסומות כזה, תראו את הבחור הזה, בלי לכתוב מלמטה בקטן. שהיה פושע שנכנס לכלא,
כן, שרימה מיליוני אנשים.
שרימה מיליוני אנשים, ואני כזה... זה... לבני 12 מותר לראות את מועדון קרב ולחשוב שטיילר דרדן הוא סופר מגניב. אנשים מבוגרים לא צריכים לעבוד על אותו מסר, אבל איכשהו, אתה יודע, זה לא עובד.
אז יש לך את, את גורדון גקו, שהוא טיילר דרדן, הוא לגמרי הדמות הזאת של בן אדם שרוצה שתחשוב שהוא ידע מה הוא עושה.
ומצד שני יש לך את האבא הקדוש של הגיבור שהוא,
כן.
אנחנו יודעים שהוא בן אדם טוב כי הוא איש עובד עם ידיים של עובד, שעובד בעבודה שעובדת
והוא ועובד. מסרב להצעה עסקית מצוינת.
כן.
הוא מסרב להפוך למיליונר. כן. למרות שתכס הוא בוועד עובדים אז כנראה שהוא די מוגן.
אילו לא אוליבר סטון, יש איזה רואה גוונים של אפור? או שיש לו בעיית עיניים כמו לא לראות שחור לבן ו... ואת גורדון גקו.
כן.
הוא כמו סממית, בגלל זה קוראים כאילו...
כי הוא שקוף?
כן, סממיות אין להם ראיית צבע, אני חושב.
אני לא בטוח, אין להם, לחלקן אין צבע.
אני בודק על העובדה, אני סומך על העובדה שאף אחד במזינים שלנו לא יתרח לבדוק את זה.
או סממית. אף אחד במזינים שלנו אינו סממית.
לא בי הסממיות העוצמתי הולך לטבוע את שורה שנייה באמצע.
הליגה הסממית נגד השמצה.
עכשיו, הליגה הסממית, הם נלחמו בבטמן ב-78.
וגורדון גקו היה המנהיג שלהם, בבקשה.
אני חושב שסיימנו.
דאבל ג'י.
אני חושב שאמרנו מספיק.
כנראה. זה פשוט... אוליבר סטון הוא תמיד יהיה סוג של חידה בעיניי. איך הייתה לו תקופה שבה הוא נחשב לאחד הבמאים הטובים בעולם, כשמאוחר יותר כולם ראו שהוא לא באמת כזה טוב.
כן, אז אם יש לכם אופציה בין לראות סרט של אוליבר סטון לבין פשוט לזרוק על אנשים אבן, אז אני חושב שהאבן תהיה יותר מבודרת.
אם יש סממית יותר טוב.
לזרוק אבן על סממית, כן.
לא, סממית האנשים.
אני הייתי תומי שפירה.
אני אביעד שמיר, לא מעודד אלימות נגד בעלי חיים.
ועל הפעם הבאה, פגש בסרטים.
We got some in-store microwave ovens, custom kitchen. gonna stick him in the cameraman. And we could have some Andy's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here. Now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.